פסחים דף צדיק וב, מתחילים בעזרת השם, במשנה למעלה. שבת לפני חג הפסח נקראת שבת הגדול. מה הסיבה? אז יש לזה הרבה טעמים, אבל הסיבה הפשוטה, כותב בספר ארבעה טורים, הלכות פסח, חלק אורח חיים, סימן תף למד. הקדוש ברוך הוא בא למשה ואהרון, כשהם עדיין היו במצרים, לפני שיצאו ממצרים, הוא אומר להם, דברו אל כל הדת ישראל למור. עכשיו אנחנו בחודש ניסן, אז ביום העשירי לחודש ניסן, ביוד בניסן, בעשור לחודש הזה, כל אחד מעם ישראל, ויקחו להם איש שא לבית אבות, שא לבית, כל בית, כל משפחה, שיהיה להם שא לקורבן פסח. מתי? בעשור לחודש הזה. 4 ימים לפני י"ד בניסן. כבר בעשור. באותה שנה, כותב בסדר עולם, י' ניסן חל בשבת. טוב, הלכו כל עם ישראל בשבת, ולקחו שא, שמו אותו אצלהם בבית, לקחו חבל, קשרו לרגלי המיטה שלהם את השא, והמצרים מסתכלים, שואלים אותם, למה זה לכם? ענו להם, עם ישראל, המצרים, לשוחתו לשם פסח, במצוות השם עלינו. עכשיו, השא היה האלוהים של המצרים, והם אומרים למצרים שהם הולכים לקחת את האלוהים של המצרים ולשחוט אותו. אחרי כל העבדום ועינו אותם, שהמצרים עשו לעם ישראל בהידור רב, במהלך כל כך הרבה שנים, אחרי תשובה כזאת הם היו צריכים לעשות את הפתרון הסופי חלילה. ומה המצרים עשו בתגובה? לא עשו להם כלום. היו שיניהם כאות על ששוחטים את אלוהיהם, ולא היו רשאים לומר להם דבר. המצרים לא יכלו לומר שום דבר. הנס ופלא. ועל שם אותו הנס, כיוון שזה הרי היה בשבת, י' בניסן, כל הסיפור הזה, על שם אותו הנס, קוראים לאותו שבת, לפני שבת, לפני חג הפסח, קוראים לו שבת הגדול. האם גם כשיבנה בעזרת השם בית המקדש, נצטרך לייחד שא לקורבן פסח כבר בי' בניסן? אומרת המשנה, לא, זה אחד מההבדלים שיש בין פסח שהקריבו במצרים לבין הפסח שמקריבים לדורי דורות. מה בין פסח מצרים לפסח דורות? פסח מצרים מקחו מי בעשור. כבר בי' ניסן היו צריכים לייחד את השא שאותו הולכים להקריב לקורבן פסח. לעומת זאת, פסח דורות לא צריך לייחד אותו בי' בניסן. עוד הבדל בין הפסח שהקריבו במצרים לפסח שמקריבים לדורות. פסח מצרים טעון הזעה מאדם, לא כמו בפסח דורות שזורקים את הדם עם המזרק על המזבח, לא. שם היו לוקחים מאדם, היו טובלים אגודת אזוב, זה סוג של עשב כזה, טובלים אותו בתוך הדם של הקורבן פסח, טעון הזעה באגודת אזוב, איפה היו מזים? לא היה להם מזבח שם. אז על מה הם היו מזים? על המשקוף מעל הפתח ועל שתי המזוזות בשני הצדדים. הבדל נוסף, קורבן פסח שהיה במצרים נאכל בחיפזון, מהר. אבל פסח דורות, מי שלא מחכה לרגע האחרון לפני חצות, יכול לאכול קורבן פסח בנחת. עוד הבדל, פסח מצרים בלילה אחד. נאכל קורבן פסח בלילה אחד, וגם פסח דורות נאכל קורבן פסח בלילה אחד. אבל ההבדל הוא שפסח מצרים, כמו שהגמרא תבהר, היה נוהג רק יום אחד. כל חג הפסח היה יום אחד. לעומת זאת, פסח דורות, חג הפסח נוהג כל 7 ימים. 7 ימים של פסח. מה ההבדל הראשון בין פסח שהיה במצרים לבין הפסח שנוהג לדורות? שבמצרים היו צריכים לייחד את השא, את הבהמה, לקורבן פסח, כבר בי' בניסן. אבל לדורות לא צריך. הגמרא כאן תביא שמונה פרטים שנאמרו לעניין קורבן פסח כשעם ישראל היו במצרים. יש פרט אחד מביניהם, שזה מה שדיברנו, שצריך לייחד את הקורבן כבר ביוד בניסן, שזה היה במצרים, שהוא לא נוהג לדורות. אבל שאר השבעה פרטים נוהגים גם לדורות. והגמרא תעבור פרט אחרי פרט, וכמובן את הפרט הראשון, מה שדיברנו לגבי לייחד את הקורבן דווקא ביוד בניסן, אז אנחנו נלמד שזה דווקא היה במצרים, אבל לדורות לא צריך לייחד את הקורבן ביוד בניסן. אבל לגבי שבעת הפרטים האחרים, למרות שזה היה נוהג רק במצרים, למרות שזה נהג במצרים, והייתי סבור, ויש אפילו מיעוט שהתורה ממעטת דווקא במצרים לכאורה ולא לדורות, בכל זאת מרבים שגם לדורות שייכים הפרטים האלה. אנחנו נעבור פרט אחרי פרט. דבר ראשון, הפרט הראשון. מה שדיברנו לעניין שבמצרים ייחדו את הקורבן פסח כבר ביוד בניסן. אבל לעומת זאת לדורות לא צריך לייחד את הקורבן פסח ביוד בניסן. שואת הגמרא מנהלן, מי אמר לך שלדורות לא צריך לייחד את הקורבן ביוד בניסן? מתרץ את הגמרא דכתיב, כשהקדוש ברוך אומר למשה ואהרון, דברו אל כל עדת ישראל לאמור בעשור לחודש, אחרי זה כתוב ויקחו להם, מתי? בעשור לחודש, ביוד בניסן צריך כבר לייחד את הקורבן פסח, כתוב שמה, בעשור לחודש מוסיפים את המילה הזה, זה מיעוט. דורשים מזה, זה בפסח מצרים, מקחו מבעשור, צריכים לייחד את הקורבן כבר ביוד בניסן. אבל, ואין פסח דורות מקחו מבעשור. לדורות לא צריכים לייחד את הקורבן פסח דווקא ביוד בניסן. בסדר? עכשיו עוברים לפרט השני. ומי הפרט השני והלאה, אלה הם פרטים שהיו במצרים והם נוהגים גם לדורות למרות שיש בהם מיעוט, כי אנחנו תכף נראה שיש דרשה מהפסוק, שמה שהיה נוהג בפסח מצרים נוהג גם לדורות. מה שהיה במצרים נוהג גם לדורות. אבל בגלל שכאן המילה הזה, שכתובה לעניין לייחד את הקורבן כבר ביוד בניסן, המילה הזה מיותרת, אז זה יוצא מן הכלל והוא לא נוהג לדורות. שואלת הגמרא, אלא מעתה, יש פרט נוסף שנאמר בקורבן פסח במצרים. והיה לכם למשמרת עד 14 יום לחודש הזה. חוץ מהמצווה לייחד ולקחת קורבן פסח ביוד בניסן, יש מצווה נוספת. היא דומה אבל שונה. למשמרת. מה זה משמרת? לבקר. מה זה לבקר? לבדוק ולעקוב אחרי הבהמה, אחרי השה, שאין בו מום. שיוכלו להקריב אותו קורבן. כמה זמן צריך לבקר אותו ממומים? מי' בניסן עד י' בניסן, 4 ימים. עכשיו, זה הלכה שונה. יש הלכה שצריך לייחד את הקורבן בי' בניסן, ויש הלכה שצריך לבקר את הקורבן ממומים 4 ימים. למה זה שונה? הרי בשביל לבקר את הקורבן 4 ימים ממומים, אתה צריך כבר לייחד אותו ביוד בניסן, כדי שתוכל לעקוב אחריו 4 ימים. סיבה שזה שונה, כי ייחוד לייחד את הקורבן, מקחו מבעשור כמו שזה נקרא, אני צריך על פסה מסוים לייחד אותו לשם קורבן פסח. אבל ביקור 4 ימים ממומים, אני לא חייב דווקא על סם מסוים. אני יכול לקחת עדר שלם ולבקר אותו ממומים. ובסוף לבחור לעצמי איזה מביניהם אני לוקח לקורבן פסח. אז זה פרט שני. זה לא אותו פרט, זה שלוקחים מבעשור, וזה שמבקרים אותו 4 ימים ממומים. ועכשיו אנחנו עוסקים בלבקר אותו 4 ימים ממומים. שזה לא רק היה שייך בפסח מצרים, אלא זה גם שייך לדורות. נשאלת השאלה למה, הרי גם לעניין זה כתוב את המילה הזה, בדיוק כמו הייחוד שכתוב שם, ויקחו להם סלב בית אבות בעשור דווקא, ועל זה אמרנו שזה דווקא במצרים ולא לדורות. זאת השאלה. אלא מעתה, המצווה לבדוק מימומים, שזה נקרא ביקור, גם שם כתוב היה לכם למשמרת, שזה שמירה מימומים, עד 14 יום לחודש, וגם כאן מוסיפים את המילה הזה, החינמי, אולי נדרוש, דווקא זה הפסח של מצרים, הוא טעון ביקור 4 ימים קודם שחיטה, אבל פסח של דורות, ואין אחר טעון ביקור 4 ימים קודם שחיטה. אתה רוצה ככה לומר? אתה לא יכול. בוודאי שגם פסח דורות צריך לבקר אותו 4 ימים לפני שחיטה. ולא רק פסח, אלא גם קורבן תמיד. והתניא, בן בגבג אומר, כן, פה אנחנו נראה את המקור לזה, שהבדיקה ארבעה ימים ימומים שייכת גם לדורות, ולאו דווקא במצרים. מניין לכל קורבן תמיד, שמקריבים אותו פעמיים באהבה, כל יום ויום בבית המקדש, את הכבש אחד בבוקר, ואת הכבש השני בין הארבעים בערב. מניין אנחנו למדים לתמיד שטעון ביקור ארבעה ימים קודם שחיטה. הייתה לשכה מיוחדת בבית המקדש בעזרה, שהייתה נקראת לשכת התלאים, מלשון תלה. שם היו, שמים את התלאים לקורבן תמיד, שלבקר אותם ארבעה ימים לפני ההקרבה. מניין אנחנו למדים שצריך לבקר אותם ארבעה ימים קודם שחיטה, שנאמר בקורבן תמיד, התורה אומרת, כשאתם באים להביא לי קורבן תמיד, אל תיקח איזשהו תלה וישר תקריב אותו, לא. תשמרו להקריב לי במועדו. מה זה תשמרו? לא יודע. בוא נבדוק מקום אחר. לומדים מקורבן פסח שהיה במצרים, ולהלן בקורבן פסח של מצרים מה כתוב? הוא אומר, והיה לכם למשמרת מיוד בניסן עד 14, 4 ימים. אז אנחנו יודעים מה הכוונה לשמור, לבקר אותו מימומים במהלך 4 ימים. דורשים מזה גזרה שווה. תשמרו מימי משמרת בין קורבן תמיד לפסח מצרים. מה להלן, כמו בפסח מצרים, טעון ביקור ארבעה ימים קודם שחיטה, אף כאן בתמיד טעון ביקור ארבעה ימים קודם שחיטה. וכל שכן, קורבן פסח דורות. אם אתה לוקח לדורות, לקורבן תמיד, את ההלכה של לבדוק ארבעה ימים מימומים את הבהמה לקורבן, כל שכן בפסח בעצמו, בוודאי תיקח את ההלכה הזאת לדורות. נשאלת השאלה, אבל הרי כתוב הזה, למה אתה לא ממעט דווקא במצרים ולא לדורות? עונה הגמרא, בוא נחלק את התשובה לשניים, כי בעצם אתה שואל כאן גם על קורבן תמיד, למה הוא לדורות, כי הרי כתוב בקורבן פסח מצרים הזה, וגם לעניין פסח דורות, למה הוא לדורות, הרי כתוב לעניין פסח מצרים הזה. אז בוא נדבר קודם על תמיד. שאני הטעם לעניין קורבן תמיד, יש גזירה שווה, דכתיב תשמרו. התורה כותבת את המילה הזאת, בשביל לדרוש גזירה שווה מפסח מצרים, ללמד שגם תמיד, קורבן תמיד, גם נוהג לבדוק את הקורבן ארבעה ימים לפני כן. וכן, פסח דורות נמי, איך אני דורש ששייך לבדוק אותו, הפרט הזה של בדיקת ארבעה ימים לפני ההקרבה, לפני השחיטה, גם בפסח דורות. הכתיב, ופה אנחנו מביאים פסוק שיוביל אותנו בכל השבעה פרטים הבאים, כמו שהם נוהגים בפסח מצרים, ככה גם הם ינהגו בפסח דורות. הפסוק אומר, ועבדת את העבודה הזאת בחודש הזה, כמו שאתה עושה את העבודה בחודש ניסן במצרים, שיהיו כל העבודות חודש זה לדורות, כמו זה, כמו ניסן של מצרים. אז אם כן, אנחנו למדים שגם לדורות עולם, כל הפרטים שיהיו בפסח מצרים שייכים גם לדורות. אז כמו שבפסח מצרים היו צריכים לבדוק את הקורבן ארבעה ימים, ככה גם בפסח דורות צריך לבדוק את הקורבן ארבעה ימים. אבל בפועל הרי כתוב הזה, במצווה הזאת של לבדוק את הקורבן ארבעה ימים, לפני השחיטה שלו, כתוב הזה, שזה מיעוט, דווקא במצרים ולא לדורות. אז אם כן תלמד כאן, לעניין ביקור ארבעה ימים, מה שלמדת מקודם, לעניין ייחוד קורבן, כבר ביוד בניסן, לשם קורבן פסח, שזה נוהג דווקא במצרים ולא לדורות. למה כאן אתה לא דורש שזה נוהג רק במצרים ולא לדורות, שלדורות לא יצטרכו לבדוק ארבעה ימים לפני כן את הקורבן? עונה הגמרא, כן, מה לומדים מהזה? אלא הוא הזה, מה שכתוב הזה, לעניין ביקור, דיינו בדיקה ארבעה ימים מימומים לפני השחיטה, למיעוטי פסח שני. זה בא למעט לא פסח ראשון, אלא פסח שני ביוד דלת באייר, שאותו לא צריך לבקר ארבעה ימים מימומים. למה דווקא פסח שני ולא פסח ראשון? למה אני לא ממעט פסח ראשון? מוסיפה המילה, הגמרא עוד מילה אחת, דקוותי, מכיוון שפסח שני דומה לפסח שהיה במצרים. במה הם דומים? ששניהם נוהגים רק יום אחד. פסח מצרים היה נוהג רק יום אחד, וגם פסח שני נוהג רק יום אחד. אז כשכתוב הזה, למעט שדווקא בפסח מצרים צריך לבדוק את הקורבן ארבעה ימים לפני שחיטה, זה לא בא למעט שלדורות בפסח ראשון לא יצטרכו לבדוק ארבעה ימים לפני שחיטה, זה בא למעט שלדורות בפסח שני, שהוא יותר דומה לפסח מצרים, לא יצטרכו לבדוק ארבעה ימים לפני השחיטה את הפסח שני. עכשיו, אולי נאמר שבפסח ראשון גם, אולי נאמר ככה, אולי נאמר שבפסח ראשון לא יצטרכו אפילו לא, אולי נאמר שבפסח ראשון יצטרכו אפילו לייחד את הקורבן לפני כן. אולי נגיד שגם עמיות, הרי למדנו בפרט הראשון שצריך לייחד את הקורבן ביוד בניסן כבר. זה נקרא מקחו מבעשור, לייחד את הקורבן כבר ביוד בניסן. אמרנו שזה בא למעט מזה שכתוב, הזה שדווקא במצרים צריך לייחד את הקורבן ביוד בניסן, ולדורות לא צריך לייחד את הקורבן ביוד בניסן. נשאלת השאלה, אולי נאמר שזה בא לומר לדורות, אבל בפסח שני, אבל אולי בפסח ראשון כן צריך לייחד את הקורבן ביוד בניסן. על זה רש"י מיישב ועונה שזה לא ייתכן, כי הרי אתה לא יכול ללמוד בפסח שני את הדין הזה שממעטים אותו, שלא צריך לייחד אותו ביוד בניסן. למה? כי אם לא צריך לבקר אותו מימומים ארבעה ימים, כל שכן שזה לא צריך לקנות אותו ביוד בניסן, ולייחד אותו ביוד בניסן. אז אם כן יוצא שההלכה הזאת שצריך לייחד, שלמעט שלא צריך לייחד ביוד בניסן, לא נאמרה על פסח שני, אלא היא נאמרה על פסח ראשון, ששם כן צריך לבדוק ארבעה ימים מימומים את הקורבן לפני הקרבה, לפני השחיטה, אבל בכל זאת אין צורך לייחד דווקא את השה המסוים לקורבן פסח כבר ביוד בניסן, אלא אפשר לייחד כמה, לקחת כמה בהמות, ובסוף לבחור אחד מהם שאותו לוקחים לקורבן פסח. אמנם לבדוק ארבעה ימים יצטרכו לבדוק, אבל לא חייבים לבדוק שה מסוים, אפשר לבדוק כמה כבשים, כמה בהמות, ובסוף לבחור אחד מהם ולהקריב אותו ביוד בניסן. עכשיו עוברים לפרט שלישי שנאמר בפסח במצרים, והוא כן נוהג לדורות. נשאלת השאלה, למה? הרי גם בו יש איזשהו מיעוט מסוים. אלא מעטה. דכתיב, ואכלו את הבשר בלילה הזה. קורבן פסח אוכלים דווקא בלילה. החינמי, כתוב כאן הזה, אולי זה בא למעט, דזה פסח מצרים נאכל דווקא בלילה, ואין אחר, פסח דורות, נאכל בלילה. אבל זה לא ייתכן, כי הרי אמרנו שיש פסוק שמשווה בין פסח מצרים לפסח דורות. אמר קרב, עבדת את העבודה הזאת בחודש הזה, שכל העבודות של חודש ניסן שהיה במצרים לא יהיה גם לדורות. אז אם כן נשאלת השאלה, גם פה, בסדר, זה נוהג גם לדורות, אבל אלא הזה, למה לי? המילה הזה מיותרת. ואם היא מיותרת, אני אהיה חייב להשתמש איתה כדי למעט ולומר שדווקא במצרים היו צריכים לאכול קורבן פסח דווקא בלילה, אבל לדורות אפשר לאכול קורבן פסח גם מאוחר יותר. אתה אומר, לא, המילה הזה לא מיותרת. לכדי רבי אלעזר בן עזריה ורבי עקיבא. יש בהם, ביניהם ויכוח בליל הסדר, עד מתי מותר לאכול את הבשר של הקורבן פסח מהתורה. רבי אלעזר בן עזריה אומר שמהתורה מותר לאכול רק עד חצות. והוא לומד את זה גזרה שווה, הזה הזה. כאן כתוב, ואכלו את הבשר בלילה הזה. עכשיו, מה זה בלילה? לכאורה עדלות השחר. לא, הוא דורש גזרה שווה שכתוב, במכת בכורות אומר הקדוש ברוך הוא, ועברתי בארץ מצרים בלילה הזה, ובהמשך כתוב, כחצות הלילה אני יוצא בתוך מצרים, שם הקדוש ברוך הוא יקע כל בכור בארץ מצרים בדיוק בחצות. אז כשכתוב הזה לעניין מכת בכורות, הכוונה לחצות בלילה הזה, הכוונה לחצות הלילה, ככה גם לעניין אכילת קורבן פסח הוא עד חצות הלילה. ככה דורש רבי אלעזר בן עזריה מהמילה הזה. ולעומת זאת, רבי עקיבא, הוא דורש שאפשר לאכול קורבן פסח גם כן מהתורה עד עלות השחר, הוא גם כן דורש את זה מהמילה הזה. שואלת הגמרא, אלא מעטה. עכשיו עוברים לפרט רביעי שנאמר לגבי פסח מצרים, שהוא שייך גם לדורות. אבל גם שם הרי יש מיעוט, למה לא, שדווקא במצרים ולא לדורות, למה בכל זאת אנחנו דורשים את זה גם לדורות? זאת השאלה. דכתיב במצרים, וכל ערל לא יאכל בו. אחד שהוא לא עשה ברית מילה, לא יכול לאכול קורבן פסח, אפילו אם הוא בסדר. הוא לא עשה ברית מילה כי אסור לו לעשות ברית מילה. כי האחים שנולדו לפניו לא עלינו, כשעשו להם ברית הם מתו, אז אסור לעשות ברית לבן הבא שיוולד, שזה סכנה. בכל זאת אסור לאכול מקורבן פסח, זה נאמר לעניין קורבן פסח במצרים, אבל כתוב דווקא, ושם כתוב דווקא לא יאכל בו בפסח מצרים, ובכל זאת אנחנו יודעים שזה שייך גם לדורות. נשאלת השאלה, למה? החינמי נדרוש דבו במצרים אינו אוכל ערל מהקורבן, אבל לדורות, אוכל בפסח דורות. מתרצת הגמרא, מה פירוש? הרי אמר קרא ועבדת את העבודה הזאת בחודש הזה, שמזה דרשנו שכל מה שהיה במצרים נוהג גם לדורות. כל העבודות של חודש ניסן במצרים נוהגים גם לדורות. אבל בכל זאת המילה בו מיותרת, אתה צודק, אבל יש מזה כבר לימוד אחר. אלא בו, למה לי? בו, בפסח אינו אוכל הערל, אבל אם הוא כהן, אבל אפילו אם הוא ישראל, כן, הוא אוכל במצה ובמרור. מותר להערל לאכול מצה ומרור. עכשיו שואלת הגמרא על פרט נוסף, אלא מעטה. כתוב, בן נאיחר, אסור לו גם כן, לא יאכל בו. אדם שאמיר חלילה את דתו, עזב את היהדות, אסור לו לאכול קורבן פסח. מומר. אז מה תגיד? זה נאמר במצרים. אז אולי תגיד שלדורות יהיה מותר לו, כי כתוב בו, אך אינם ידי בו אינו אוכל, אבל אוכל הוא פסח לדורות. אומרת הגמרא, בוודאי שהוא גם בפסח דורות אסור לו לאכול, כי הרי והכתיב, אמר קרא ועבדת את העבודה הזאת, שזה בא לומר שמה שהיה בחודש ניסן במצרים שייך גם לדורות, כמו שאמרנו. אלא מה בא למעט המילה בו לומר, למה לי? ללמד בו משומדות פוסלת. דווקא אם האדם הזה אמיר חלילה את דתו, הוא לא יכול לאכול קורבן פסח, אבל אם הוא כהן, אין משומדות פוסלת מלאכול בתרומה. הוא יוכל לאכול תרומה. עכשיו, יש כאן גם פסוק שבא לומר שערל אסור לו לאכול קורבן פסח, וגם פסוק שבא לומר שמומר אסור לו לאכול קורבן פסח. בן נאחר, הכוונה שנתנקרו מעשיו לאביו שבשמיים, שגם הוא אסור לו לאכול קורבן פסח. אז למה צריכים לכתוב פעמיים? הרי אם כתוב ערל, נלמד אולי גם על אדם שהוא אמיר דתו, וכן אם היה כתוב על אדם שאמיר דתו, נלמד על ערל, אומרת הגמרא לא. והצטריך למכתב ערל שהוא פסול מאכילת קורבן פסח, והצטריך למכתב בן נאחר שגם הוא, ולא ללמד אחד מהשני. למה? די כתב רחמנה ערל, הייתי אומר, אתה יודע למה הוא פסול מאכילת קורבן פסח? יש לו אורלה, משום דמאיס. אבל בן נאחר שהוא נימול לא מאיס, כי אין לו אורלה. אם לא יהיה פסול מאכילת קורבן פסח, צריך לומר שהוא כן, שאסור לו לאכול קורבן פסח. ויש מינן רק בן נאחר, משום דאין ליבו לשמיים. הוא אוכל את זה כמו שהוא אוכל סטייק, כמו איזה בשר על האש. הוא לא אוכל את זה לשם מצווה, לשם קורבן פסח. בשביל זה הוא לא יכול לאכול קורבן פסח. אבל הראל, מסכן, הוא רוצה לעשות ברית מילה, רק אסור לו, ליבו לשמיים. אם לא, אולי לא יהיה פסול מאכילת קורבן פסח. צריך, לכן צריך ללמד שגם הוא אסור לו לאכול קורבן פסח. את האלה מעטה הבא רשי לא גורס, לכן נעבור לכמה שורות אחר כך לאלה מעטה שלאחר מכן. אלה מעטה, יש עוד פרט שנאמר לעניין קורבן פסח במצרים. אדם שיש לו בן או עבד שלא נימולו, לא יכול לאכול קורבן פסח, אלא מה יעשה? הוא מלת אותו, קודם ימול את העבד או את הבן שלו, אז יאכל בו, אז הוא יכול לאכול קורבן פסח. האחי נעמי, אולי גם פה נדרוש, דבו אינו אוכל, אבל אוכל בפסח דורות, שזה נאמר דווקא במצרים ולדורות, אפילו אם יש לו בן או עבד, בן שהגיע כבר לגיל 8 ימים, או עבד, שלא נימול, ואולי נאמר שבפסח דורות לא יהיה נוהג האיסור, אלא הוא כן יכול לאכול קורבן פסח. אומרת הגמרא, ודאי שזה נוהג, מה שנוהג בניסן במצרים נוהג לדורות. הרי אמר קו עבדת את העבודה הזאת בחודש הזה, ולמדנו שזה נוהג לדורות. אלא בו, למה לי? זה בא למעט, בו, מילת שכרה ועבדיו מעכבת. דווקא לגבי קורבן פסח, אם הבן שכבר הגיע לגיל 8 ימים או עבד של אותו אחד לא נימול, הוא לא יכול לאכול קורבן פסח. אבל אם הוא כהן, אין מילת שכרה ועבדיו מעכבת את הבעלים לאכול בתרומה. פרט נוסף, פרט שביעי, אלא מעטה. במצרים דכתיב, ועצם לא ישברו בו. הייתי גם אומר אולי, אחי נמי דבו, בפסח מצרים אינו שובר עצם, אבל שובר בפסח דורות. אומרת הגמרא, בוודאי שזה נוהג גם לדורות, כי הרי אמר קרא ועבדת, שדורשים מזה שכל העבודות של חודש ניסן שהיה במצרים, נוהגים גם לחודש ניסן של דורות. אלא בו, מה זה בא למעט? למה לי? בו, מתי אני לא שובר עצם בקורבן פסח? בקורבן פסח כשר, ולא בקורבן פסח פסול, ששם מותר לשבור עצם. עכשיו, הדבר השמיני והאחרון, שהיה נוהג הפרט בקורבן פסח במצרים, והוא נוהג גם לדורות, אלא מעטה, נכתיב, אל תאכלו ממנו נע. מהקורבן פסח במצרים, אסור לאכול ממנו כשהוא לא צלוי לגמרי כראוי. אז אולי נדרוש, אל תאכלו ממנו נע, דווקא ממנו, זה לא נאמר במצרים, זה נאמר בפסח שני. ממנו יהיה אתה אוכל נע, אבל אתה אוכל נע בפסח דורות, בפסח ראשון לדורות? אומרת הגמרא, לא. אמר קרא, ועבדת, שכל, פה כבר דורשים, שהעבודות של חודש ניסן, גם במצרים וגם לדורות, העבודות שוות. עכשיו, במצרים הרי היו צריכים לאכול אותו צליב, היה אסור גם כן לאכול ממנו נע. אז אם כן, דורשים מזה, אמר קרא ועבדת, שכמו שבמצרים היו צריכים לאכול שהקורבן פסח יהיה צליל לגמרי, ככה גם לדורות הקורבן פסח חייב להיות צליל לגמרי, ולא חצי צלוי, חצי לא צלוי. אלא ממנו למה, למה זה בא למעט? אומרת הגמרא, זה בא למעט לכדי רבא, אמר רבי יצחק, שלמד גזירה שווה מה שכתוב ממנו בקורבן פסח, למה שכתוב ממנו במעשר שני, שכמו שאסור לערל שלא נימול לאכול קורבן פסח, ככה גם אסור לערל שלא נימול לאכול מעשר שני, שזה חלק מהמעשרות שמפרישים מהתבועה או מהפירות, וצריך לאכול את זה דווקא בירושלים, וכולי, יש בזה כמה הלכות, מעשר שני אסור לערל לאכול. אחד מההבדלים שיש בין פסח מצרים לבין פסח דורות, שפסח במצרים היה נאכל בחיפזון, במהירות, אבל לדורות לא צריך לאכול את הקורבן פסח בחיפזון, אפשר לאכול את זה בנחת מנהלן. דאמר קרא, הפסוק אומר, לגבי פסח מצרים, ואכלתם אותו בחיפזון, דווקא במצרים אותו נאכל בחיפזון, ואין אחר, פסח לדורות לא נאכל בחיפזון. עוד למדנו במשנה, דבר שנראה תמוע והסברנו אותו מיד, שפסח במצרים היה נאכל בלילה אחד, ופסח דורות נאכל כל שבעה וכולי. אז הגמרא בהתחלה הבינה שאפשר לאכול קורבן פסח דורות שבעה ימים. שואלת הגמרא, המאי קאי, על מה מדברים פה? אילי מה הפסח, מה אתה מדבר על קורבן פסח שבמצרים נאכל ללילה אחד ולדורות נאכל לשבעה ימים? מה פסח לדורות כל שבעה מאיקה? וכי מותר לאכול קורבן פסח אחרי ליל הסדר? אלא מה שכתוב שלדורות נוהג שבעה ימים, החמץ, שבאמת לדורות אסור לאכול חמץ בפסח שבעה ימים. מה? אז לפי זה מה תגיד? מכלל דה פסח מצרים, כתוב שם שהוא נוהג רק בלילה, רק לילה אחד, ותו לא, לא יותר. והתניא רבי יוסי הגלילי אומר, מניין לפסח מצרים, שאומנם הוא היה נאכל הקורבן פסח בלילה, אבל גם ביום למחרת היה אסור להם לאכול חמץ. שאין חמוצו נוהג אלא יום אחד, אבל יום שלם היה אסור להם לאכול חמץ. ובמשנה כתוב רק לילה, לילה ראשון. אבל תלמוד לומר, לא יאכל חמץ וסמיך לי, היום אתם יוצאים. זה בא ללמד שגם במצרים יום שלם היה אסור לאכול חמץ. אלא, מבאר את הגמרא, את הפירוש במשנה, אחי כאמר, קורבן פסח במצרים היה נאכל בחיפזון בלילה אחד. עכשיו, הנקודה של בלילה אחד הוא הדין לפסח דורות שנאכל דווקא ללילה אחד, אבל הוא לא נאכל בחיפזון, במהירות, יכול לאכל בנחת. אבל ההבדל שיש בין פסח מצרים לבין פסח דורות, שבפסח מצרים וחימוצו כל היום, שכל תתוו בניסן היה אסור לאכול חמץ, רק בתתוו בניסן. לעומת זאת, בפסח דורות, הדין של חמץ נוהג כל שבעה ימים של חג הפסח. אומרת המשנה, אמר רבי יהושע, שמעתי מרבותיי שני דברים שנראים סותרים. מצד אחד שמעתי על תמורה. מה זה תמורה? אחד שיש לו קורבן, בהמת קורבן, והוא רוצה להחליף את הקורבן. במקום שזה יהיה קורבן, הוא רוצה לקחת בהמה אחרת שהיא תהיה הקורבן. התורה אוסרת לעשות את זה. התורה אומרת, ואם אמר ימירנו, אם אדם ממיר ומחליף, ואומר על הקורבן שלו, שבמקום שהבהמה א' תהיה קורבן, הקדושה תעבור לבהמה ב', אז מה קורה? והיה הוא ותמורתו, יהיה קודש. שניהם נהיים קודשים. רק מה? הקורבן המקורי זה השם של הקורבן, והקורבן השני הוא הפך להיות תמורה. עכשיו, אומר על זה רבי יהושע, שמעתי מרבותיי מצד אחד שתמורת פסח, כשאדם לקח סה של קורבן פסח, ולקח סה של חולין, ואמר שהוא רוצה להמיר את הקדושה של הפסח מהסה של הפסח לסה של החולין, אז שניהם הופכים להיות קדושים, אבל הסה של החולין הופך להיות תמורה. מצד אחד שמעתי שהיא קרבה, שמקריבים אותה אחרי פסח, בתור מה? שלמים. כי הרי ידוע שקורבן פסח, אם לא יקריב אותו בי"ד בניסן, אז במשך השנה יש לו דין של קורבן שלמים. מצד שני שמעתי, תמורת פסח אינה קריבה. אלא מה? שולחים אותה למראה, עד שיש בה מום, ואז מוכרים אותה ובכסף קונים בהמת שלמים. ואין לי לפרש. אני לא יודע את ההבדל, מתי תמורה של פסח מקריבים אותה שלמים בשאר ימות השנה, ומתי תמורה של פסח אפשר להקריב אותה שלמים בשאר ימות השנה, אלא צריך קודם כל שיהיה במום, ואז יהיה אפשר לפדות אותה, למכור אותה, ובכסף לקנות קורבן שלמים. עכשיו, כבר עכשיו נגיד, מה הנקודה? למה שיהיה תמורה אחת שקרבה ותמורה אחרת שלא קרבה? הנקודה היא האם היא נדחתה או לא נדחתה. קורבן שהיה אפשר להקריב אותו והוא נדחה, אתה כבר לא יכול להקריב אותו. אלא מה? אתה צריך להוריד את הקדושה ממנו. איך? על ידי שאתה מחכה שיהיה בו מום ואתה פודה אותו, מוכר אותו, ואז אתה קונה בכסף בהמה חדשה. אם היא נדחתה, אבל אם היא לא נדחתה, אז אתה יכול להקריב אותה בעצמה. זה הנקודה פה בכל המהלך של הסוגיה שכדאי לדעת אותו. אמר רבי עקיבא, אני אפרש מתי תמורה קרבה ומתי תמורת פסח כמובן, ומתי תמורת פסח אינה קרבה. תלוי. הפסח שנאבד ובעל הקורבן צריך קורבן פסח, אז מה הוא עושה אם נאבד? מחפשים. ואם לא מוצאים, אז בינתיים הוא יקדיש קורבן פסח אחר, מה הוא יכול לעשות? הוא חייב להקריב קורבן פסח. אחרי שהוא הקדיש קורבן פסח אחר, הוא מצא פסח שנמצא, פסח המקורי, קודם שחיטת הפסח. עכשיו שניהם פה, והוא יכול רק לבחור, האם הוא רוצה את הפסח שנאבד וכעת נמצא, או את הפסח שהוא הקדיש, הפסח החדש. והוא הלך והקריב את הפסח החדש. זאת אומרת, הוא דחה את הפסח שנאבד בידיים. אז זה כבר לא נקרא, זאת אומרת ככה, מתי אני אומר שתמורת פסח קרבה כשלמים, למה בכלל שקורבן פסח יהפוך להיות קורבן שלמים? קורבן פסח שלא יקריבו אותו בערב פסח, יש לו דין של מותר הפסח, שהוא קרב שלמים. אבל ברגע שהיו פה את שני הקורבנות פסח, הפסח שנאבד ונמצא והפסח החדש, ובחרת בפסח החדש, אוטומטית דחית את הפסח שנאבד ונמצא. אז הפסח הזה כבר לא נקרא מותר הפסח, הוא נקרא פסח דחוי. אותו אתה כל לא יכול להקריב כשלמים, אלא תחכה שיהיה בו מום, תפדה אותו, ובכסף שתקבל תקנה קורבן חדש וקורבן שלמים. והוא יראה עד שיסתאב, עד שיסתאב, הכוונה עד שיהיה בו מום, וימחר, ויביא בדמיו שלמים. והוא מוסיף, אנחנו דיברנו פה על הפסח, לא דיברנו על תמורה בינתיים. אתה דיברת על תמורה, רבי יהושע. אומר רבי עקיבא לרבי יהושע, אני אגיד לך, וכן תמורתו. תכף הגמרא תשאל, למה צריך רבי יהושע לדבר על התמורה, אם הפסח בעצמו יש פסח, מותר הפסח קרב, ויש מותר הפסח שנקרא דחוי, והוא אינו קרב. הגמרא תדבר על זה, אבל בכל אופן, גם התמורה שלו אותו דבר. וכן תמורתו, שאם היה כאן קורבן פסח שנאבד, בינתיים הקדישו קורבן פסח אחר, ובאו ומצאו את הקורבן פסח הראשון, והחליטו, טוב, אני רוצה להמיר את הקדושה מהקורבן פסח הראשון שנאבד לקורבן תמורה אחר. אז אותה תמורה, הדין שלה, היא כמו הקורבן פסח המקורי, שהוא דחוי, כמו שאותו אי אפשר להקריב בצורה ישירה, אלא צריך קודם כל לחכות שיהיה בו מום, ואז יהיה אפשר לפדות אותו, ואז בכסף יקנות קורבן חדש. ככה גם לגבי אם המירו אותו בבימת חולין, גם התמורה, אי אפשר להקריב אותה בצורה ישירה כתמורת פסח או כשלמים, אלא צריך להמתין שיהיה במום, לפדות אותה, ואז לקנות קורבן שלמים, וכך להקריב. עכשיו, זה כשמצאו את הקורבן פסח לפני שחיטת הפסח. זאת אומרת, שדחינו אותו בידיים, כי היינו יכולים לשחוט אותו, ובחרנו לשחוט את הקורבן החדש. אז לכן אי אפשר אותו בעצמו להקריב. אבל אם מצאנו את הקורבן פסח שנאבד רק לאחר שחיטת הפסח החדש, אז אם כן, אני לא התכוונתי לדחות את הפסח שנאבד ונמצא בידיים, וגם לא דחיתי אותו בידיים, רק הסיבה שהקרבתי את הקורבן פסח החדש, כי לא מצאתי את הקורבן פסח שנאבד. אז אם כן, לא דחיתי אותו בידיים, אז הוא בעצמו נחשב כמותר פסח, והוא יהיה קרב ושלמים בשאר ימות השנה, וכן תמורתו. אם אחרי שאדם הקריב קורבן פסח חדש, כי נאבד לו הקודם, הוא מצא את מה שנאבד לו, ואז הוא עשה תמורה, הוא אמיר את הקורבן שנאבד בבימת חולין, והפך אותה לתמורה, אז התמורה גם כן יהיה אפשר להקריב אותה כשלמים בשעה ימות השנה, בלי לחכות שיהיה בה מום, כי גם היא וגם זאת שהיא באה מכוחה, לא היה בה מעולם דחייה, אף פעם לא דחו אותה בידיים מהקרבה. עכשיו, בעצם רבי יהושע אומר, שמעתי תמורת פסח קרבה, ושמעתי תמורת פסח אינה קרבה, ואין לי לפרש, ואז בסוף בא רבי עקיבא ומדבר על הפסח בעצמו, שיש פסח שנמצא אחרי שהוא נאבד שהוא בעצמו קרב, ויש פסח שנאבד שנמצא אחרי שהוא נאבד שהוא בעצמו לא קרב, וזה תלוי האם דחינו אותו בידיים או לא דחינו אותו בידיים. וממילא, כשלב שני, אם אתה תעשה תמורה על הפסח הזה, הוא יהיה קרב, ותעשה תמורה לפסח השני שלא קרב, הוא גם כן לא יהיה קרב. אז אם כן, ולמה שיש, שרבי יהושע יאמר, יש פסח, לא תמורת פסח, פסח עצמו. יש פסח שהוא קרב, וממילא גם התמורה שלו קרבה, ויש פסח שאינו קרב, וממילא גם התמורה שלו לא קרבה. תרצת הגמרא, רבי יהושע בצורה מכוונת דיבר על התמורה, והכה משמלן, רבי יהושע בא לחדש חידוש גדול מאוד, דאיקה, תמורת הפסח, דהיינו, לקחתי פה בהמה, שלא היה בעבר דחוי, לא נדחתה מעולם, בהמת חולין. ואמרתי שהיא תהיה קדושה במקום קורבן פסח שנדחה. אז התמורה הזאת, היית אומר, תקריב אותה, היא מעולם לא נדחתה. כמה שמלן שלא, גם היא נחשבת דחויה, כי היא הגיעה מכוח של קדושה דחויה. אומרת הגמרא התמר, רבא אמר, כמו שלמדנו במשנה, שההבדל האם הקורבן פסח דחוי או לא דחוי, זה מתי הוא נמצא. האם הוא נמצא קודם שחיטה או ולאחר שחיטה. זה מה ששנינו, כמו שלמדנו במשנה. רבי זירא אמר, הזמן שקובע האם הפסח דחוי או לא, זה אם אחרי שהוא נאבד והקדישו פסח אחר, שהוא נמצא, האם הוא נמצא לפני חצות, ואז הלכו ולקחו ושחטו את הקורבן פסח השני, אז הוא באמת נדחה. אבל ולאחר חצות, אם הוא נמצא אחרי חצות, שזה כבר זמן שאפשר להקריב קורבן פסח, אז אם כן יוצא שזה שלא הקרבנו דווקא את הפסח שנאבד ונמצא, זה לא בגלל שדחינו אותו בידיים, אלא מכיוון שכבר עבר הזמן של השחיטה, ולכן זה לא נחשב שהוא נדחה בידיים, אלא אפשר כן להקריב אותו בתור קורבן פסח. בספר צלח מבאר את הנקודה למה באמת אם מצאו את הקורבן פסח אחרי חצות, ובכל זאת הקרבנו את הקורבן פסח השני, ולא אותו, זה לא נקרא שדחינו אותו בידיים. אבל בכל אופן רבי זירא סובר שזה לא נקרא שדחינו אותו בידיים. שואלת הגמרא ולרבי זירא, איך הוא אומר שאנחנו מדברים שההבדל האם הפסח דחוי או לא, זה אם הוא נמצא לפני חצות או אחרי חצות. הרי הקטן היא קודם שחיטת הפסח. לא כתוב קודם חצות. עונה הגמרא, אימה צריך לגרוס במשנה קודם זמן שחיטת הפסח. אם הוא נמצא לפני הזמן של שחיטת הפסח, אז הוא נדחה. אבל אם הוא נמצא אחרי הזמן של שחיטת הפסח, הוא לא נדחה. עכשיו, האם אנחנו מדברים על שהזמן שדוחה את הקורבן פסח שנאבד ונמצא, זה השחיטה או חצות, יש בזה ויכוח כבר בין התנאים. קדומים יותר, כתנאי, הפסח שנמצא קודם שחיטה של הפסח השני, יראה כי הוא נדחה, אי אפשר להקריב אותו בעצמו כשלמים. אבל אם הוא נמצא לאחר שחיטה, אז אם כן לא דחינו אותו בידיים, אלא הסיבה ששחטנו את השני זה בגלל שלא היה אותו, אז יקרב, זה כמו רבא. רבי אליעזר אומר, ההבדל הוא האם הוא נמצא קודם חצות, ואז יקריבו את השני, זאת אומרת שדחינו את הראשון בידיים, אז הראשון יראה, אבל אם נמצא הראשון לאחר חצות, שכבר זמן שחיטת הקורבן, אז לא דחינו אותו בידיים בזה שאנחנו מקריבים את השני, ויכול שיקרב גם הראשון שנאבד ונמצא כשלמים בשאר ימות השנה. כמו דעתו של רבי זר. במשנה למדנו איזה קורבן פסח הוא בעצמו קרב שלמים וגם תמורתו קרבה שלמים אחרי פסח. אם אדם הקדיש קורבן, פסח, והקורבן נאבד. הלך והקדיש קורבן אחר, ושחט את הקורבן האחר, ואז הוא מצא את הקורבן פסח המקורי, הראשון שנאבד. יוצא אם כן, שהסיבה שהוא שחט את הקורבן פסח החדש, זה לא בגלל שהוא בא לדחות את הקורבן פסח שנאבד, אלא פשוט הקורבן פסח שנאבד לא היה פה. אז לא נדחה בידיים, לכן אפשר להקריב את הקורבן פסח כשלמים, כמו כל מותר פסח אחרי פסח שאפשר להקריב אותו כשלמים. וכן תמורת הפסח ההוא שנאבד, אם אתה תעשה אותו כתמורה בבימת חולין, אז גם התמורה תהיה קרבה כשלמים. ככה למדנו במשנה, אחר שחיטת הפסח, אם נמצא הקורבן, יביא שלמים וכולי, וכן תמורתו. אמר רבא, יש גורסים, אבך גורס רבא, לא שנו שהתמורה תהיה קרבה כשלמים, אלא שנמצא הקורבן הראשון שנאבד אחר שחיטה, ולכן לא דחינו אותו בידיים, והוא בעצמו לא נדחה, וכן המיר בו גם כן אחר שחיטה. כמו שביארנו, שהתמורה נעשתה אחרי שחיטה של הקורבן פסח החדש. אז אם כן יוצא ששניהם, גם הפסח המקורי שנאבד וגם התמורה שלו, מעולם אף אחד לא דחה אותם, אז הם קרבים כשלמים אחרי פסח. אבל אם הפסח הראשון נמצא קודם שחיטה, ואם כן אנחנו דוחים אותו, כי הרי הוא, בזמן השחיטה עמד כאן גם הפסח שנאבד וגם הפסח החדש, ובחרנו בפסח החדש, בזה דחינו את הפסח שנאבד. אם כן, מכיוון שהוא דחוי, אז אפילו אם אמיר בו, את הקורבן פסח שנאבד הדחוי, הוא לא עשה בו עדיין תמורה, אלא קודם הוא שחט את הקורבן פסח החדש, אחרי שהוא סיים לשחוט את הקורבן פסח החדש, אז הוא לקח בהמת חולין והמיר את הקדושה מהקורבן פסח שנאבד בבהמת חולין הזאת. אז אני אומר שהבהמת חולין הזאת, היא בעצמה הרי גם כן נדחתה. היא מגיעה, היא לא נדחתה, אבל היא מגיעה מכוח קדושה דחויה, היא מגיעה מכוח הקורבן פסח שנאבד, שמצאנו אותו לפני שחיטה, ובכל זאת לא הקרבנו אותו, אלא דחינו אותו, אז גם התמורה, למרות שהיא מעולם לא נדחתה, היא מגיעה מכוח של אותו פסח שנדחה, אז היא בעצמה גם כן תהיה דחויה. תמורתו מכוח קדושה דחויה כעתה, הקדושה של התמורה מגיעה מכוח הקורבן פסח שנאבד, שגם דחינו אותו בידיים, ולא קרבה, אי אפשר להקריב אותה בתור שלמים. שואלת הגמרא, אית ויאבאי, הקשה לו קושייה. התורה אומרת, אם כסף הוא מקריב את קורבנו, והקריב אותו לפני השם. עכשיו, מדברים פה על צון. התורה כבר מדברת על קורבנות של צון. ובהמשך כתוב, אם עז קורבנו, אז הדינים שלו הם דינים כמו שהתורה מפרטת שם. עכשיו, אני יודע שמדברים פה על צון, ולא על עז. איזה עוד צון יש חוץ מעז? יש או כבש או עז, זה שני הצון היחידים שיש. אז ברור לנו שמדברים פה על כבש, על כסף. אז המילה כסף מיותרת והמילה אם מיותרת. אז מה דורשים מזה שכתוב אם כסף? מה תלמוד לומר אם כסף? היה מספיק שיהיה כתוב כסף בלי אם. אז מהמילה אם קודם כל אנחנו דורשים לרבות תמורת הפסח אחר הפסח שקרבה שלמים. על מה שאנחנו כרגע מדברים, על תמורת פסח, שיקרבה אחרי פסח כשלמים, והתורה צריכה לרבות את זה, שיקרבה שלמים. עכשיו, בדרך כלל, תמורה של קורבן, בכל אופן קודשים קלים, קרבה כמו הקורבן המקורי. אז היה אמור להיות פשוט שתמורת פסח, שאם פסח עצמו קרב שלמים, אז התמורה שלו קרבה שלמים בשאר ימות השנה. שאת השאלה, איך ידע מי, במתי התורה צריכה לרבות שהתמורה קרבה כשלמים? אי לימה שהפסח הראשון נמצא לאחר השחיטה, ודחינו אותו, ולא דחינו אותו, הנה הוא נמצא לאחר השחיטה, הסיבה שלא הקרבנו אותו, הסיבה שלא שחטנו אותו, כי לא מצאנו אותו עדיין, הוא נמצא לאחר השחיטה, אז הוא לא נדחה, והמיר בו גם אחר השחיטה, אז אם כן הקורבן פסח המקורי לא נדחה, אז התמורה שלו כל שכן שהיא לא נדחתה, פשיטה שהיא קרבה שלמים, למה לקרא? זה מוצר פסח רגיל, ודאי שהוא קרב שלמים, אלא לאו, כנראה, אם התורה מחדשת, כנראה היא מדברת על מקרה שלא הייתי מבין לבד. כנראה מדובר פה אפילו שהפסח הראשון נמצא קודם שחיטה, והפסח הראשון נדחה, כי מצאנו אותו לפני שחיטה של הפסח החדש, ועמדו שניהם לפנינו, ובחרנו בפסח החדש ודחינו את הפסח שנאבד. אז אם כן הוא עצמו לא קרב, רק על ידי שפודים אותו וקונים קורבן אחר בכסף. לכאורה, החידוש של התורה, שבכל זאת התמורה שלו, אם אנחנו נעשה אותה אחרי הקרבת הקורבן החדש, היא כן תהיה קרבה כשלמים. פשיטה שנמצא הפסח הראשון קודם שחיטה והמיר בו אחר שחיטה, ואתה רואה שהוא כן יהיה קרב שלמים. דוחה הגמרא לא חייב להיות. לעולם אפשר לומר שמדברים פה באמת במקרה הפשוט, שהפסח נמצא הפסח הראשון אחר השחיטה, ואם כן מעולם לא דחינו אותו, והמיר בו אחר שחיטה, אז אם כן התמורה לא באה מכוח של קורבן שהוא נדחה, אז כל שכן שבוודאי אפשר להקריב אותו כשלמים רגילים. ואם כן אתה שואל מה התורה צריכה לחדש, נכון התורה באמת לא מחדשת כאן כלום, קרא אסמכת בעלמה, רק באים להסתמך על הפסוק הזה, אבל באמת לא לומדים את זה מהפסוק. אנחנו כבר יודעים את זה מסברה, רק לומדים את זה מסמך של הפסוק. שואלת הגמרא, רגע, אבל באמת המילים האלה מיותרות. עם כסף, אז אלא קרא למאי אתה, מה זה בא לרבות? עולה הגמרא לכדתניא. גם המילה כסף מיותרת, כמו שאמרנו, כי כתוב שהקורבנות שמדברים פה זה צון, שמיהם יש רק כבש או עז, כבש וכסף זה אותו דבר כמובן, ואם כתוב בהמשך עם עז קורבנו, אז, כמובן, אז מבינים לבד שעד העז מדברים על כבש. אז אם כן, המילה כסף גם כן מיותרת. מה זה בא לרבות? לרבות את הפסח לעלייה, שבכל הכבשים שמקריבים אותם קורבן, אז יש כמובן את האימורים שמקטירים על גבי המזבח, שזה יותר את הכבד, הכליות ועוד חלבים שמקטירים על גבי המזבח, בכבש מקטירים גם כן את העלייה, את הזנב. עכשיו, מקטירים את הזנב, קורבן פסח, לא, עכשיו לגבי שאר קורבנות כתוב מפורש, שמביאים אותם מכבש, מקטירים את העלייה, את הזנב על גבי המזבח, אבל לגבי קורבן פסח זה לא כתוב, אז דורשים את זה מהכסף הזה, שזה בא לומר שגם זה קרב לגבי המזבח. עכשיו לגבי קורבן פסח, דרך אגב לא כתוב בכלל מפורש שמקטירים את האמורים לגבי המזבח. דורשים את זה מזה שכתוב את דמם תזרוק ואת חלבם תקטיר. אז אתה מבין שאת האמורים מקטירים על גבי המזבח. אבל לא כתוב האם גם את העלייה של הכבש מקטירים. אז דורשים את זה ממה שכתוב כאן, כסף. מה דורשים מהמילה אם? כשהוא אומר אם כסף לרבות פסח שעברה שנתו, הרי קורבן פסח מביאים רק מכבש בשנה הראשונה שלו, עד שהוא נהיה בן שנה, אבל אחרי שהוא כבר בן שנה אי אפשר להקריב אותו קורבן פסח. אז אם הוא עבר שנתו, ואז מה עושים איתו? מקריבים אותו קורבן שלמים. אז כזה קורבן שלמים, וכן, שלמים אחרים הבאים מחמת פסח, מה? מה שדיברנו במשנה, מותר הפסח, כן? שהקדישו קורבן פסח, הוא נאבד, אז הקדישו קורבן אחר, ואז מצאו את הראשון, הוא מותר הפסח, שגם הוא הדין שלו כמו קורבן שלמים. או תמורה של קורבן פסח. אדם לקח קורבן פסח ואמר שהבימת חולין תהיה במקום, הקדושה של הבימת חולין תהיה במקום הקדושה של הקורבן, אז גם היא הקריבה שלמים. וכן, אדם שהקריב, כן, וסתם מותר פסח, שאדם מקדיש כסף לקורבן פסח, בסוף עלה לו זול, נשאר לו עוד כסף, מותר הפסח קרב שלמים. דורשים שאותם שלמים, יש להם דין לכל מצוות שלמים. למרות שהם באו מכוח קדושת פסח, מחמירים עליהם את החומרות של קורבן שלמים. מה למשל יש בקורבן שלמים שאין בקורבן פסח? שהקורבן הזה טעון סמיכה להישען על הראש של הקורבן לפני הקרבה שלו. וכן מביאים נסחים ביחד עם הקורבן הזה. כמו שמביאים בכל קורבן שלמים. בקורבן פסח לא מביאים נסחים, לא מביאים מנחה של סולת עם שמן, ולא מביאים יין ביחד עם הקורבן, כמו שמביאים בקורבן שלמים. אז פה במותר הפסח שקרב שלמים, מביאים כן נסחים. וכן טעון תנופת חזה ושוק. מביאים הרי בקורבן שלמים מתנות כהונה, חזה ושוק לכהן, ואז הכהן מניף את החזה והשוק. אז אם כן, דורשים מהמילה אם, שאלה שבאים מקדושת קורבן פסח והופכים להיות שלמים, יש להם דין ממש כמו קורבן שלמים. עכשיו, בהמשך, אחרי שמדברים על כבש, כתוב ואם עז. למה כתוב ואם עז? המילה אם גם שם מיותרת. אלא זה בא ללמד, הפסיק העניין כדי להבדיל בין כבש לבין עז, ולימד על העז שהיא, למרות שיש לה זנב קטן, שאין טעונה עלייה, לא מקריבים את הזנב של העז בתור חלק מהאימורים על גבי המזבח. טוב, אז אם כן, פה סיימנו מהלך אחד בדבריו של רבא, שהוא בא לומר שמה שאנחנו אומרים שקורבן פסח שנאבד, והקריבו בינתיים קורבן פסח אחר, ואז הוא נמצא. אז אנחנו מקריבים אותו כשלמים, וגם את התמורה שלו מקריבים כשלמים, הכוונה דווקא שהתמורה היא תמורה של קורבן פסח שנאבד ונמצא אחרי שחיטת הקורבן פסח החדש. גם התמורה מדובר שהמירו כזה סוג פסח, רק אז הוא יהיה קרב כשלמים. אבל אם אתה מדבר פה על קורבן פסח שנמצא לפני שחיטה, אז הוא בעצמו נדחה, אפילו אם אתה עושה תמורה לקורבן פסח הזה אחרי שחיטת הקורבן החדש, עדיין התמורה לא תהיה קרבה. וזה באמת נשאר החידוש הזה של רבא. הגמרא מביאה את אותו מהלך של רבא גם על החלק הראשון במשנה. איקא דמתנא לה הרישא. הרי הדין הראשון של המשנה נאמר על הפסח שהוא כן נדחה. הקורבן פסח נאבד, לכן הקדישו קורבן פסח חדש. לפני שהקריבו את הקורבן פסח החדש, מצאו את הקורבן פסח שנאבד. אז, ובכל זאת הקריבו את הקורבן פסח החדש, אז דחו בידיים את הקורבן פסח שנאבד. אז הוא עצמו לא קרב כשלמים, אלא צריך להמתין שיהיה בו מום, ואז לפדות אותו, ובכסף אפשר לקנות קורבן שלמים. וכן תמורתו. אז על וכן תמורתו, רב פה גם כן רוצה לחדש איזשהו חידוש, הגמרא דוחה את זה. משהו חידש על הסעיף, הגמרא נשארה, ומשהו מחדש על הרי, שהגמרא בסוף תדחה. הדין הראשון במשנה, הפסח שנמצא קודם שחיטת הפסח. זאת אומרת שלא דחי, זאת אומרת שכן דחינו אותו. כן? הוא נמצא קודם שחיטת הפסח, ובכל זאת, במקום לשחוט אותו, שחטנו את הפסח השני. אז דחינו את הפסח הראשון שנאבד. אז הפסח הזה יראה עד שיהיה בו מום, עד שיסתאב, וימחר, ובכסף שיקבלו, יביא בדמיו שלמים. על זה נאמר, וכן תמורתו, שגם היא, מכיוון שהיא מגיעה מכוח של בהמה דחויה, שהפסח הרי נדחה, אז גם אותה אי אפשר להקריב ככה, צריך למכור אותה, לחכות שיהיה במום, למכור אותה, ובכסף לקנות קורבן שלמים אחר. מה רבה? לא שנו, שאנחנו לא יכולים להקריב את התמורה בעצמה, אלא צריך להמתין שיהיה במום, ואז למכור אותה, ובכסף לקנות קורבן שלמים, אלא שהפסח הראשון נמצא קודם שחיטה, וגם המיר בו את התמורה, זה גם הוא הספיק לעשות קודם שחיטה של הבהמה השנייה. זאת אומרת שגם התמורה נדחתה ביחד עם הקורבן השני, החדש. כי היה לנו פה, השלב הראשון היה שאדם הקדיש קורבן פסח, הקורבן פסח נאבד, אז הוא הקדיש קורבן פסח אחר, ואז הוא מצא את הקורבן פסח הראשון, ואז הוא עשה תמורה את הפסח הראשון בבהמה אחרת, אז שניהם נהיו קדושים, והוא דחה את שניהם והקריב את הפסח החדש. אז לכן אנחנו אומרים שגם התמורה לא קרבה, אלא צריכים להמתין שיהיה במום, למכור אותה ובכסף לקנות שלמים חדשים. אבל רבא רוצה לומר שאם, שאפילו אם הקורבן פסח נמצא קודם שחיטה, אותו מקרה כמו מקודם, אבל המיר בו אחר שחיטה, התמורה נעשתה אחרי השחיטה, זאת אומרת, הוא הקדיש קורבן פסח אחד, הקורבן נאבד, הלך הקדיש קורבן פסח אחר, ובינתיים מצאנו את הקורבן פסח הראשון, הלך הקריב את הקורבן פסח החדש, השני, ודחה בידיים את הקורבן פסח הראשון, ואחר כך המיר את הקורבן פסח הראשון שנאבד, התמורה נעשתה אחרי שחיטה, לא דחינו בידיים את הקורבן פסח התמורה. הייתי חושב, אז לכן אומר רבא שאפשר אותו בעצמו להקריב. אפשר אותו בעצמו להקריב, אבל הגמרא דוחה את זה. תמורתו קרבה שלמים. מה הייתה? מה הסיבה שהיא קרבה? כי קבעה שחיטה, מתי שהשחיטה קובעת מה יהיה דחוי ומה לא, למידי דחזילי, מה שכבר הקדישו לקורבן פסח. אבל מידי דלא חזילי, התמורה שעדיין לא הקדישו אותה בכלל, לא קבעה, השחיטה של הקורבן פסח החדש לא דחתה אותו, אז אפשר אותו בעצמו להקריב. הגמרא אבל דוחה את זה. אית והבעיה, הפסוק אומר, עם כסף. כמו שהבאנו מקודם את אותו פסוק, עם כסף הוא מקריב, בעצם החלק הראשון זה בדיוק מה שאמרנו קודם. מה תלמוד לומר, המילה אם, היא באה לרבות תמורת הפסח, שאחר הפסח היא נחשבת קורבן שלמים, שקרבה שלמים. איזה תמורת הפסח קרבה שלמים? דווקא תמורה של קורבן פסח, שהפסח עצמו נאבד, הקריבו קורבן אחר, ושחטו אותו, ואז מצאו את הקורבן פסח שנאבד, אז הוא בעצמו לא נדחה, הוא כשר. אז אם עשו אחרי זה תמורה, לקחו בהמת חולין ואמרו שהיא תהיה תמורת הקורבן הזה, אז שניהם קדושים, התמורה קרבה כשלמים. יכול היית לומר, אף לפני הפסח כן, שתמורת פסח של קורבן, שהקדישו קורבן אחד והוא נאבד, אז הקדישו קורבן אחר, ואז מצאו את הקורבן שנאבד, לפני ששחטו את הקורבן האחר, ודחו בידיים את הקורבן שנאבד, והקריבו את הקורבן האחר, היית חושב שהתמורה שלו גם כן תהיה קרבה כשלמים. תלמוד לומר, הוא הפסח הכשר קרב, ואין תמורת הפסח קרבה, לא תמיד. יש לפעמים תמורת פסח שהיא לא קרבה. עכשיו, על איזה מקרה, איזה תמורת פסח מדובר פה? היחידה מאיזה תמורת פסח לא קרבה? היא למה? שמדובר פה שגם הפסח עצמו נדחה, וגם התמורה נדחתה, שעשה את התמורה לפני שחיטה של הפסח השני, פסח החדש, היא למה שהפסח הראשון נמצא קודם שחיטה, ועוד הספיק להמיר בו קודם שחיטה. אז יש לי פה פסח שבן אדם הקדיש ונאבד, ואז הוא מצא את הקורבן פסח הזה, ועשה ממנו תמורה. ואת ככה, הוא הקדיש קורבן פסח, הקורבן פסח נאבד, אז הוא הקדיש קורבן פסח אחר, ואז הוא מצא את הקורבן פסח שנאבד, והמיר בו, ורק אחרי זה שחט את הקורבן פסח החדש. כשהוא שחט את הקורבן פסח החדש, הוא דחק גם את הפסח שנאבד וגם את התמורה שלו. מה, על זה אתה אומר שהתמורה הזאת לא קרבה בעצמה? פשיטה, למה לקרא? מה צריך פסוק בשביל זה? אלא לאו, חייב להיות שמדובר פה בקורבן פסח דחוי, שנמצא פסח קודם שחיטה. הקדשתי קורבן פסח אחד, הוא נאבד, הקדשתי קורבן פסח אחר, ואז מצאתי את הקורבן פסח שנאבד, והתמורה שלו אמיר בו אחר השחיטה. הוא שחט את הקורבן פסח השני, ודחה את הקורבן פסח הראשון שנאבד, ואחרי זה, אחרי שהקורבן פסח שנאבד נדחה, עשו בו תמורה, ואם כן התמורה שלו באה מכוח קדושה של פסח שהוא דחוי, ועל זה נאמר שהוא לא קרב, כמו שאנחנו למדנו. האם כן, קשה על דעתו של רבא, או רבא, שאמר שבמקרה כזה כן מקריבים את התמורה כשלמים? אומרת הגמרא, באמת נכון, טיובתא דרבא, טיובתא, באמת זה סותר את דבריו של רבא, כי באמת הכלל הוא כזה. כשהקורבן עצמו, אותו אפשר להקריב כשלמים, אז את התמורה שלו אפשר גם להקריב כשלמים. אבל כשאת הקורבן עצמו אי אפשר להקריב כשלמים, קורבן פסח, אז התמורה שלו גם כן לא יהיה, אפשר להקריב אותה כשלמים. לא משנה האם עשו את התמורה לפני השחיטה או עשו את התמורה אחרי השחיטה. זה משנה מתי מצאו את הקורבן המקורי, את הקורבן פסח שנאבד המקורי. לפי זה זה תלוי. אם מצאו את הקורבן פסח שנאבד המקורי לפני שחיטת קורבן פסח השני, אז אם כן, זה שלא שחטנו את הקורבן שנאבד, אלא את החדש, דחינו אותו בידם, אז גם התמורה נדחית. ואם מצאנו את הקורבן פסח שנאבד אחרי השחיטה של השני, אז לא דחינו בידיים את הקורבן פסח שנאבד, אז גם התמורה, אז הוא לא נדחה, אז גם התמורה שלו לא נדחית, ואת שניהם אפשר להקריב כשלמים. ועד כאן דף צדיק וו.